עמותת מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים. מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה.
האישה שהבינה שימפנזים. ג'יין גודול חשפה את אורחות חייהם של השימפנזים, שינתה את הדרך שבה מדענים חוקרים התנהגות בעלי חיים, והפכה לאחת הדמויות המוכרות והמשפיעות ביותר בתחום ההגנה על הסביבה. השבוע היא חגגה יום הולדת 90, מאת דוקטור יונת אשחר מתוך אתר מכון דוידסון. הוקלט על ידי המרכז לתרבות מונגשת מייסודה של הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר בועז. עריכה טכנית שלומי גילר. יש הרבה מקומות שבהם אפשר להתחיל את הסיפור של ג'יין גודול. אחד מהם הוא ב-1960 ביער של נחל גומבה בטנזניה. גודול הייתה אז בת 26, ללא השכלה אקדמית, עם ניסיון בעבודה כמזכירה וכמלצרית. במשך כחמישה חודשים היא צפתה בשימפנזים ותיעדה את התנהגותם. ככל שהצליחה לראות אותה, שכן לרוב קופי האדם מיהרו לברוח ברגע שהבחינו בה. באותו יום היא צפתה בזכר שאותו כינתה דייוויד גרייבירד, אפור הזקן, השימפנזה הראשונה שנתן לה להתקרב אליו. גרייבירד הרים גבעול דק, הסיר ממנו את העלים והכניס אותו לתוך קן טרמיטים. הוא הוציא אותו אחרי מספר שניות מכוסה בחרקים שתקפו ונשכו את הפולש, והעביר אותו על שפתיו, אוכל בהנאה את הטרמיטים. "היה לי קשה להאמין למראה עיניי", סיפרה בריאיון לגרדיאן ב-2010, 50 שנה לאחר מכן. באותו זמן התפיסה הייתה שבני אדם ורק בני אדם ייצרו כלים והשתמשו בהם. לימדו אותי בבית ספר שההגדרה הטובה ביותר לאדם הייתה עושה כלים. ובכל זאת ראיתי מולי שימפנזה עושה כלים בפעולה. אני זוכרת את היום הזה כאילו זה היה אתמול. גודול דיווחה על התצפית לחוקר המאובנים לואיס ליקי, שהשיג את המימון עבור המחקר שלה. במברק התשובה הוא כתב, עכשיו אנחנו צריכים להגדיר מחדש כלי, להגדיר מחדש אדם, או לקבל ששימפנזים הם בני אדם. לשנות את העולם לטובה. התגלית הזו הייתה אחד מרגעי השיא של הקריירה של גודול, ובלעדיה ייתכן שאותה קריירה הייתה מסתיימת עוד לפני שהתחילה. בעקבותיה קיבלה גודול מענק מחקר מ-National Geographic, ויכלה להמשיך ולחקור את השימפנזים. היא התפרסמה כשכתב העת פרסם כתבה גדולה עליה בצירוף תמונות ב-1963, ועוד יותר ב-1965, כשהסרט מיס גודול והשימפנזים הפיראיים שודר בטלוויזיה האמריקאית. הציבור אהב את השילוב של הבחורה הבריטית הבלונדינית והיפה עם הטבע האפריקאי הפיראי, אבל האקדמיה עיקמה את אפה הקולקטיבי. מדענים רבים לא רצו להקשיב למישהו שלא למד אפילו קורס אחד באוניברסיטה, במיוחד אם המישהו הזה הוא אישה. היא עשתה דברים בדרך שונה. נתנה שמות למושאי המחקר שלה, ייחסה להם אישיות ורגשות, ומבחינתם, דרך שונה הייתה דרך מוטעת. זה לקח זמן רב, אבל בסופו של דבר, הגישה של גודול ניצחה. האקדמיה היום פתוחה הרבה יותר לדיונים בעולם הפנימי של בעלי חיים, וחוקרי התנהגות נותנים דרך קבע שמות לקופים או קופי האדם שהם עוקבים אחריהם. איש כבר אינו מטיל ספק בכך שלחיות שונות, גם מאותו מין ומאותה קבוצה, יכולה להיות אישיות שונה לחלוטין. עם השנים, העבירה גודול בהדרגה את מרכז העשייה שלה ממחקר לאקטיביזם, והפכה לאחת הדוברות החשובות ביותר לשימור הסביבה וההגנה על בעלי חיים, בראש ובראשונה כמובן שימפנזים. ב-3 באפריל 2024 היא חגגה יום הולדת 90, וזה ממש לא אומר שהיא מתכוונת לעצור. השנה היא תהיה בדרכים 320 יום, נוסעת ממקום למקום, מרצה ומתראיינת. לקהלים הגדולים שבאים לראות אותה, היא מדברת על החשיבות שבשמירה על הטבע, על חובותינו כלפי בעלי החיים שלצידנו, ועל האפשרות שתמיד קיימת לשנות את העולם לטובה. ראשונת הטרימטיות. כשלוש שנים לפני אותו יום גורלי, ביער בגומבה, שבו צפתה בגרייבירד משתמש בחילים, הגיע גודול לראשונה לאפריקה. היא גדלה בבורנמות שבאנגליה, והידע שלה על אפריקה והחיות שבה, הגיע מהספרים שקרא בילדותה, כמו טרזן ודוקטור דוליטל. השימפנזה הראשונה שבה נתקלה הייתה בובה בשם ג'ובילי, שקנה לאביה כשהייתה בת קצת יותר משנה. החברות של אמא שלי נרתעו מהבובה וחשבו שהיא תפחיד אותי ותגרום לי סיוטים, סיפרה גודו לימים באחד מספריה. סיבה לתקווה. אבל ג'ובילי הפכה מיד לנכס היקר ביותר שלי וליוותה אותי כמעט בכל הרפתקאות הילדות שלי. כשחברה שלה מצאה עבודה בקניה, החליטה ג'יין, אז בת 23, להצטרף אליה. היא חסכה כסף בעבודה במלצרות, וכשהגיעה לניירובי, פנתה אל ליקי, שכבר היה חוקר ידוע. ליקי התעניין באבולוציה של האדם, וראה בחקר קופים וקופי אדם תחום משלים לחקר המאובנים. עם ממצאים ותובנות משני התחומים, חשב, נוכל להגיע להבנה טובה יותר של חיי אבותינו הקדומים. הוא שכר את גודול לעבודה כמזכירה, אבל היו לו תוכניות גדולות יותר עבורה. העובדה שלא למדה באוניברסיטה הייתה לדעתו דווקא יתרון, כך היא תגיע למחקר ללא דעות מוקדמות ותפיסות מוטעות. ב-1958 שלח ליקי את גודול ללמוד התנהגות ואנטומיה של פרימטים בלונדון אצל חוקרים שהכיר, בעוד הוא מארגן מימון למחקר השימפנזים. גודול הפכה לראשונה מבין הטרימטיות, the trimets, שלוש חוקרות קופי אדם שליקי קידם ועזר לממן. בעוד גודול התמקדה בשימפנזים, דיין פוסי חקרה גורילות, ובירוטה גלדיקס אורנגוטנים. בערך באותו זמן, ליקי גם אמר לגודול שהוא אוהב אותה. הוא היה מבוגר ממנה ב-30 שנה ונשוי, אך זה לא מנע ממנו לכתוב למכתבי אהבה. זה הציב אותי במצב מאוד קשה, סיפרה גודול לגרדיאן עשרות שנים לאחר מכן. מצד אחד, הערצתי אותו. הוא ידע כל כך הרבה. ובנוסף, העתיד שלי היה בידיו. מצד שני, חשבתי לעצמי, לא תודה. גודול חששה שהסירוב שלה יגרום לליקי להפסיק ולתמוך בעבודתה, אך הוא לא עשה זאת, והמשיך לגייס כסף למחקר. בקיץ של 1960, היא הגיעה לגומבה לראשונה, לתקופה של 6 חודשים. השלטונות לא אהבו את הרעיון של אישה לבנה החיה לבדה בג'ונגל, ולכן גודול הביאה איתה בת לוויה, אמא שלה. אני זוכרת את היום הראשון, איך איבטתי מחוף האגם אל היער, שמעתי את קופי האדם ואת הציפורים, הרחתי את הצמחים וחשבתי שכל זה כל כך כל כך לא אמיתי, אמרה. ואז התחלתי ללכת ביער, וברגע שראיתי שימפנזה הוא היה בורח. רגשות של שימפנזים. במשך חודשים עקבה גודול אחרי השימפנזים מרחוק, וניסתה אט אט לרכוש את אמונם. התגליות המשמעותיות שלה הגיעו ממש בסוף אותם 6 חודשים. אחת מהן הייתה כמובן השימוש בכלים. תגלית נוספת הייתה שהשימפנזים שנחשבו עד אז לצמחוניים, צדים ואוכלים חיות. ב-1961 עזר ליקי לגודול להתקבל ללימודי דוקטורט באוניברסיטת קיימברידג', למרות שלא היה לה תואר ראשון. ב-1962 היא הציגה את מחקרה בכנס של החברה הזואולוגית של לונדון. כתבה שהתפרסמה ב-2017 ב-National Geographic תיארה את התגובות כמעורבות. רבים התרשמו ממנה מאוד, אך אחד החוקרים תיאר את מחקרה כאנקדוטות והשערות שלא תרמו תרומה משמעותית למדע. דיווח של סוכנות הידיעות Associated Press על ההרצאה שלה נפתח כך. בלונדינית דקה שמקדישה זמן רב יותר לקופים מאשר לגברים, סיפרה לנו היום שהיא בילתה 15 חודשים בג'ונגל כדי ללמוד את המנהגים של קופי האדם. גם המחקרים שכתבה נתקלו בביקורת. כשכתבה על השימפנזים, השתמשה בשמות הגוף הוא והיא, אך האורחים של כתבי העת המדעיים שינו אותם ל-it, כינוי הגוף הניטרלי. בנוסף, גודול קינתה את השימפנזים בשמות, כפי שהייתה עושה עם חתולים או כלבים. בקבוצה הראשונה שחקרה היו פיפי, פלו, מר מגרגור, מרת מגס, וכמובן דיוויד גרייבירד, שקיבל את שמו מציצית שיער אפורה על סנטרו. זה לא התקבל על דעתם של המדענים בני התקופה. דבר ראשון, אמרו לי שאני עושה הכל לא נכון. שימפנזים לא צריכים לקבל שמות. הם צריכים להיות ממוספרים, סיפרה בריאיון לניו יורק טיימס. את לא יכולה לדבר על האישיות שלהם. את לא יכולה לדבר עליהם כאילו יש להם מוחות שמסוגלים לפתור בעיות. את בהחלט לא יכולה לדבר על הרגשות שלהם. את לא יכולה להיות אובייקטיבית מבחינה מדעית אם את מרגישה אמפתיה למושאי המחקר שלך. גודו לא התרשמה מהטענות האלה. הכלב שלי, רסטי, כשהייתי ילדה, לימד אותי שאלו שטויות מוחלטות, הבלים, אמרה. את לא יכולה לחלוק את חייך עם כלב, כמו שאני עשיתי בבורנמות, או עם חתול, ולא לדעת טוב מאוד שלחיות יש אישיות, יכולת חשיבה ורגשות, הסבירה בריאיון לגרדיאן. אתה יודע את זה, ואני חושבת שכל אחד מהמדענים האלו ידע את זה גם כן. אבל בגלל שהם לא יכלו להוכיח את זה, הם לא יכלו לדבר על זה. אבל אני כן דיברתי על זה. באופן מסוים, רסטי נתן לי את הביטחון לעשות זאת. משפחה בג'ונגל. National Geographic מימנו את המחקר של גודל, וביקשו בתמורה שתכתוב להם כתבה, וכמובן שתספק גם תמונות טובות. הם רצו לשלוח צלם מקצועי, אך גודל התנגדה. היא חששה שהשימפנזים שרק החלו להשלים עם נוכחותה שלה באזור יתרחקו ממנה אם תגיע בלוויית אדם זר. היא ניסתה לצלם את התמונות בעצמה, אך הן לא היו טובות מספיק לפרסום. כפשרה היא הציעה שאחותה ג'ודי תהיה הצלמת. היה לה ניסיון בצילום, והיות שהשתיים היו דומות למדי, גודל חשבה שהשימפנזים יקבלו אותה בקלות יחסית. אבל גם הצילומים של ג'ודי גודל לא סיפקו את כתב העת. ב-1962 נכנעה גודל והסכימה לשתף פעולה עם צלה מקצועי. היה זה ליקי שהציע לנשיונל ג'יאוגרפיק לזכור את ההולנדי הוגו ון לוויק למשימה, ולדעתה של גודל, כישרון הצילום שלו לא היה הדבר היחיד שליקי חשב עליו. לואיס בוודאות עסק בשידוכים כשהוא שלח את הוגו, אמרה לנשיונל ג'יאוגרפיק ב-2015. אין שום שאלה, הוא גם הודה בכך. למרות אהבתו אליה, ואולי בגללה, ליקי מצא לה בן זוג מתאים יותר ממנו עצמו. השידוך הצליח, השניים התאהבו, וב-1964 התחתנו. 3 שנים לאחר מכן נולד בנם, שגם הוא קיבל את השם הוגו וכונה גרב. את שנותיו הראשונות בילה בגומבה עם השימפנזים. גודל אמרה כי הדרך שבה גידלה את בנה הושפעה ממה שראתה אצל קופי האדם. יש מאפיינים מסוימים שמגדירים אמא שימפנזה טובה, אמרה בריאיון לגרדיאן. היא סבלנית, היא מגוננת, אבל לא יותר מדי. זה מאוד חשוב. היא נותנת לילדיה למתוח גבולות, אבל יודעת גם להטיל משמעת. היא מראה חיבה, היא משחקת, והכי חשוב, היא תומכת בצאצאים שלה. להיות אם תומכת ושופעת חיבה, זה לא בדיוק רעיון חדשני, אבל באותם שנים היו מדריכים להורים שטענו שהאימהות צריכות להיות נוקשות יותר. אם התינוק בוכה, למשל, על ההורים לתת לו להירגע לבד ולא לרוץ ולהרים אותו לידיהם מיד. גודל, אם בהשפעת השימפנזים ואם מתוך היגיון בריא, התרחקה מעצות כאלו. בוא נגיד שאני הרמתי את התינוק שלי כשהוא בכה, סיכמה. האידיליה המשפחתית לא נמשכה זמן רב. הוגו בילה את רוב זמנו בצילום בקניה, והשניים התרחקו זה מזה, וב-1974 התגרשו. שנה לאחר מכן התחתנה גודל שוב עם פקיד בממשלת טנזניה בשם דרק ברייסון. ב-1980 נפטר ברייסון מסרטן. זואולוגית מודרנית מול צעירה מקסימה. 18 שנים קודם לכן, ב-1962, הרומן בין ון לוויק לגודל רק החל ללבלב. הצילומים שהתפרסמו בכתבה גדולה בנשיונל ג'יאוגרפיק ב-1963, הפכו את גודל למפורסמת, על היתרונות והחסרונות שבכך. התקשורת והציבור אחריה הלכו שבי אחר הדימוי של הבחורה העדינה עם השיער הארוך והבהיר, שמבלה את ימיה ביער עם חיות פראיות. בעמוד הראשון של כתבת הנשיונל ג'יאוגרפיק, היא אמנם הוצגה כזואולוגית מדעית מודרנית, אך בפסקה הבאה כבר תוארה כאנגליה צעירה ומקסימה. נשיונל ג'יאוגרפיק גם הפיקו את הסרט על גודל, ששודר ברשת CBS ב-1965. המפיקים והאורחים דרשו מוון לוויק עוד ועוד תמונות וקטעי וידאו, לא של השימפנזים אלא של גודל עצמה. אני יודע שלא תשכח לצלם כמה תמונות של חיי המחנה, בישול, כתיבה לתוך הלילה לאור מנורה, רחצה, חפיפת שיער וכדומה, כתב העורך רוברט גילקה לוון לוויק. סצנה של גודל חופפת את שערה הארוך בנחל אכן מופיעה בסרט, למגינת ליבה של הגיבורה שלו, שלא הבינה מדוע הצופים צריכים לראות זאת. כ-25 מיליון איש צפו בסרט כששודר לראשונה, ושמה של גודול החל הולך לפניה. לא תמיד זה היה קל. התחילו לצאת מאמרים שבהם נכתב ג'יין גודול מוכרת רק כי היא על השער של נשיונל ג'יוגרפיק, והיא על השער של נשיונל ג'יוגרפיק רק כי יש לה רגליים יפות, אמרה לניו יורק טיימס. ואני? מה אני רציתי? אני רציתי לחזור לשימפנזים ולהמשיך ללמוד עליהם. אז אם הרגליים שלי אפשרו לי את זה, תודה רגליים. מדברת בשם מי שאין להם קול. עם השנים למדה גודול להשלים עם הדמות הציבורית שנוצרה לה, הדמות הרומנטית של הבלונדינית היפהפייה בקרב חיות הפרא, וגם לנצל אותה. באיזשהו שלב הבנתי שאם אנשים יחשבו בצורה כזו, הם יקשיבו לי, אמרה לנשיונל ג'יוגרפיק ב-2015. וזה יוכל לעזור בהגנה על השימפנזים ובכל הדברים האחרים שאני צריכה לעשות. גודול נוהגת לומר שהיא מדברת בשמם של מי שאין להם קול, והיא עושה זאת מתחילת הקריירה שלה. ב-1964 הרצתה לראשונה בארצות הברית לפני קהל של אלפים. היא שבתה את ליבם בתיאורים של השימפנזים, פיפי האקרובטית השובבה, אחיה פיגן, שחושב שהוא טוב מכולם, וכמובן דייוויד גרייבירד. הוא שם את מבטחו באדם באופן מוחלט, אמרה גודול לקהל. האם נבגוד באמון שהוא נותן בנו? בוודאי מוטל עלינו לעשות כל מה שאפשר כדי להבטיח שלפחות חלק מהיצורים הפנטסטיים, הכמעט אנושיים הללו, ימשיכו לחיות ללא הפרעה בסביבה הטבעית שלהם. המחנה הקטן שהקימה גודול עם אמה, הפך עם השנים לתחנת מחקר גדולה באזור שהיום הוא שמורת גומבה. חוקרים עדיין מתצפתים שם על הנינים ובני הנינים של פיפי ופיגן, אך גודול עצמה עברה להקדיש את עיקר זמנה לפעילות הקשורה לשמירת טבע. ב-1977 הקימה את מכון ג'יין גודול, ארגון ללא כוונות רווח שמפעיל שורה של פרויקטים ממקלטים לשימפנזים שניצודו ונמכרו כחיות מחמד, דרך מלחמה בסחר בחיות בר, ועד לתוכניות לשיפור חייהן של קהילות מקומיות באפריקה. בתוכנית חינוכית שנקראת Roots and Shoots, שורשים וענפים, משתתפים כ-150 אלף ילדים ובני נוער מרחבי העולם, שלוקחים חלק בפרויקטים מקומיים לשמירת טבע ולקידום הקהילה. גודול פרסמה 16 ספרים למבוגרים ועוד 11 ספרי ילדים. היא מרצה כמעט ללא הפסקה והופיעה בסרטים תיעודיים ובתוכניות טלוויזיה רבות. ב-2017 יצא הסרט ג'יין שמספר את סיפורה ומשתמש גם ברבים מהצילומים המקוריים של ון לוויק. היא זכתה בפרסים ובאותות הוקרה רבים. מאות לגיון הכבוד הצרפתי ומדליית סטיבן הוקינג לתקשורת מדע ועד ללוחית לכבודה עם דמותה לצד דמותו של דייוויד גרייבירד על עץ החיים בממלכת החיות של דיזני בפלורידה. ב-2019 הופיעה ברשימת 100 האנשים המשפיעים ביותר של השבועון טיים. סיבות לתקווה. במובן מסוים גודול נלחמת מלחמת מאסף נגד כוחות חזקים בהרבה. לפני 100 שנים היו כשני מיליון שימפנזים באפריקה, וכיום נותרו רק כ-200 אלף. רבות מאוכלוסיות השימפנזים ניצבות בפני סכנת החדה, בשל צייד ובעיקר הרס של שטחי מחיה. לכל קבוצה יש מנהגים ומסורות מיוחדים לה, וכאשר קבוצת שימפנזים נכחדת, המנהגים האלו נעלמים לבלי שוב. אבל גודול מסרבת להתייאש. ספרה האחרון שכתבה עם דאג אייברמס ויצא ב-2021 נקרא ספר התקווה, The Book of Hope. גודול מונה בו 4 סיבות לתקווה. האינטלקט האנושי, החוסן של הטבע, הכוח של אנשים צעירים, והרוח האנושית הבלתי ניתנת להכרעה. בסופו של דבר אני עדיין מאמינה שאנחנו יכולים לעשות את מה שצריך, אמרה לגרדיאן. בכל מקום שאליו אני מגיעה, אנשים צעירים עם עיניים בורקות רוצים לספר לדוקטור ג'יין מה הם עושים כדי להפוך את העולם למקום טוב יותר. בשבת האחרונה, על חוף הים בעיירה קרמל שבקליפורניה, נערך אירוע מיוחד במינו לכבוד גודול. ארגון שמירת הטבע Wildlife Conservation Network ארגן לה הצדעה של 90 כלבים. אורחים הגיעו עם כלביהם, מצ'יוואווה והדני ענק, לחגוג יום הולדת 90 לחוקרת השימפנזים, שהודתה שבעצם כלבים הם החיות האהובות עליה. זה היה מדהים, אמרה לכתב של ניו יורק טיימס. אני בסיבוב הרצאות לכבוד יום הולדתי ה-90, ויש אירועים בכל העולם. יש לנו 25 סניפים של מכון ג'יין גודול בארצות שונות, וכולם מנצלים את יום ההולדת שלי ומקיימים אירועים שמאפשרים להם לגייס כסף. בגלל שזה יום הולדת 90, זה עניין גדול בשבילם. זה היה האירוע היחיד שבאמת התרגשתי לקראתו כל השנה. סיבוב ההרצאות העמוס הזה היה יכול להטיש אנשים שגילם מחצית מגילה של גודול. אבל היא לא מתכוונת לעצור או להאט. את מבינה כשאת מגיעה לגיל 90 שאני לא יודעת מתי הסוף יגיע, אבל אני בבירור הרבה יותר קרובה אליו משהייתי בגיל 70, אמרה. אבל אם את מרגישה שיש לך משימה לנסות ולגרום לעוד אנשים להבין שאנחנו צריכים לפעול ושהפעולות שלהם יכולות להשפיע ולשנות, במקום להאט, מה אני יכולה לעשות אם לא להגביר את המהירות?